בוקר טוב לכולם, היום יום שני, ט' בטבת תשע"ט, יום לפני צום תענית, עשרה בטבת. מטבע הדברים, אנחנו בשיעור בפרשת שבוע, ואנחנו נקשור אותו גם לעשרה בטבת. למקורות שלפניכם נגיע עוד מעט. אני רק רוצה לומר שאני שוקל להעביר את השיעור הזה מיום שני ליום חמישי באותה שעה. ואת מה שיש ביום חמישי להעביר ליום שני, נראה ככה, נבדוק כמה דברים, אם זה לא מפריע או משנה, כדי שפרשת השבוע יהיה ביום חמישי, אנשים לפחות יזכרו משהו לשבת, שהיא יותר קרובה ליום חמישי מאשר ליום שני. אז זה ככה במחשבה, עדיין לא עובר לעשייתן, כי אנחנו היום ביום שני ואנחנו לומדים פרשת שבוע. אבל פרשת השבוע שלנו, פרשת ויחי, הפרשה שסוגרת מעגל מבריאת העולם ועד ירידת עם ישראל ב-70 נפש ירדו למצרים. מהלך ארוך מאוד של מאות שנים שכוללים בתוכם אין ספור אירועים, והאירועים החשובים, המהותיים, שיש להם השלכה או השפעה, נכתבו בתורה. הרבה דברים אחרים שהיו באותו זמנים לא השאירו רושם, כי הם לא היו מהותיים או משמעותיים, בפרט כלפי עם ישראל ובכלל העולם. אבל למעשה אנחנו סוגרים סוג של מעגל ועוברים למעגל חדש של ספר שמות. אפשר גם לומר שהשואה הארורה גם כן הייתה איזו סגירת מעגל של עם ישראל בגלות ותחילתה של גאולה, שיהודים רבים עלו לארץ הקודש, וגם שוב הרבה מעשים היו בין לבין, אבל המהותיים שבתוכם והגדולים שבתוכם עושים רושם. בפרשת היחיד שלנו נאמר בפסוקים שלאחר פטירתו של יעקב אבינו, אחרי יוסף חוששים. אחרי יוסף חוששים מכך שיוסף אחיהם, המשנה למלך פרעה, בעל כוחות שלטון לא מוגבלים, כמו שאומר פרעה, איש לא ירים את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים בלי שיוסף יגיד אמן, בלי שיוסף יאשר, אז יש שלטון ללא מיצרים כמעט. והחשש בליבם של האחים שיוסף יחשב לאחר שאביהם יעקב הלך לעולמו, איך אומרים? יסגור איתם חשבון על כך שהם מכרו אותו, שבגללם הוא היה עבד, שבגללם הוא היה בכלא. נכון שסוף טוב, הכל טוב, הוא הגיע להיות משנה למלך, אבל בכל זאת. לכן, מתוך החשש הזה, הם באים ומבקשים ממנו שיישא את עוונם, שימחל להם על החטא. ותסתכלו על אצלכם, במקום מספר אחת, דבר פה. ויאמר עליהם יוסף, התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה, למען עשו כיום הזה להחיות עם רב. אם אנחנו נתחיל את הפסוק הזה, אני מבין את החשש של האחים. תראו מה אומר יוסף, תראו, האמת היא אתם חשבתם עליי לרעה, אין פה חוכמות. אבל מה אני יכול לעשות? אני, איך אומר יוסף, את האלוהים אני אראה. אז טוב, אני מבין שהיה פה מהלך אלוקי, אז לכן אני לא סוגר אתכם חשבון, אבל באמת, באמת. אם הייתי יכול, אתם חשבתם עליי לרעה. וכשזה יצא לטובה, זה לא בגללכם. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ככה ניהל את העסק. ובאמת יוסף הצדיק, כשהוא אומר את הדברים הללו, אפשר להגיד את זה כמו שאני אמרתי, אבל אפשר להבין את זה בפן הרבה יותר עמוק, כי האמירה שאני אמרתי עכשיו היא אמירה שטחית. היא לא אמירה מעמיקה. זה תגובה ספונטנית למקרא הפסוקים. אתם חשבתם עליי לרעה, כן? זאת עובדה, כך אני הבנתי, כך אני ראיתי, כך הייתי חלק מהעניין. אבל רבותיי, יוסף הצדיק לא נוקן ולא נותר ואין לו עניין בזה מסיבה אחת יסודית שמהווה את אחד מיסודות האמונה הגדולים ביותר, שעם כל הכאב והצער אנחנו נוטים לשכוח, והיא כל מה שמתרחש בעולם הוא מכוון והוא מדויק מעד השם יתברך. אין דבר קורה סתם, שום דבר לא קשור למקרה או במקרה, אלא הכל מתנהל בצורה מדויקת להפליא. יותר מזה, הרבה פעמים קורה שבני האדם סבורים שיש דברים שהם מזיקים להם, או שיש אנשים שבאמת גורמים להם רע, מזיקים להם. ונכון, יש לך שכן שיורד לחייך, יש לך משהו שפשוט מזיק לך, אם זה במובן הפיזי, אם זה במובן הכלכלי, אם זה במובן הנפשי. זה נכון, אבל שוכחים שהאדם הזה היה שליח. שליח שיכול היה גם להימנע מן השליחות בבחירתו. אבל הוא שליח, ואם הוא בחר לעשות את השליחות הזאת, ידועה האמירה, מזכים על ידי זכאי ומחייבים על ידי חייב. זאת אומרת שאם הוא לקח על עצמו שליחות להרע, זה בגלל שהוא בחר ברע לפני כן. אז הוא מתאים. ניתן דוגמה. לפני איזה שבוע, או לא, לא לפני שבוע, שבוע שעבר הבנתי שאתם נפגשתם, זה היה שבוע או שבוע שעבר? מנגל. שבוע שעבר. עשיתם מנגל בגן סאקר, נכון? אמת או לא? לא שמעתי. עשיתם. יופי, היה טעים?
כן.
מעולה. רבותיי, תארו לעצמכם שעיריית ירושלים הייתה מפנה את הפסולת שנשארה לאחר כל המנגלים והחגיגות שנעשים בגן סאקר. לא אמרתי שלא, אבל אוספים את זה למרחב אשפה, נכון? תארו לעצמכם שהיה דיון במועצת העירייה איך לפנות את האשפה הזאת. האם לפנות אותה במכונית השרד של ראש העיר, בבגאז' או במשאית אשפה? ברור שבמשאית אשפה. הרי לא יעלה על הדעת שאני אעשה את זה באיזה רכב פרטי או במכונית שרד. זה פשוט לא שייך. אותו דבר, כשאדם עושה רע למישהו, זה בגלל שהוא כבר בחר להיות משאית האשפה. וממילא היות הוא בחר ברע, משתמשים בו כדי להרע. זה לא שהוא חייב להרע, אלא הוא כבר בבחירה שלו החליט לעשות רע. הוא רק חיפש את האובייקט, במי? הוא כועס, והוא עכשיו מחפש על מי להוריד את הכעס. ככה טוב, ניקח אותך לשירות, לאיזה שליחות. זה יסוד מאוד גדול באמונה להבין, וזה מופיע אצלכם במקור מספר 2, דברי הגמרא במסכת חולין. והגמרא במסכת חולין בדף זין עמוד ב' אומרת, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים על כך מלמעלה. כלומר, אף אחד לא יכול להזיק לך בשום מובן, בשום דרך, בלי שהחשבון של הקדוש ברוך הוא איתך עכשיו עובר להוצאה לפועל. ולכן יש רשות להזיק לך בכל צורה שהיא. לכן יוסף אומר לאחיו, לא כמו שבארנו מקודם, אתם חשבתם עליי לרעה, עכשיו אני אראה לכם. לא. אומר להם יוסף, נכון, אתם חשבתם עליי לרעה, אבל סך הכל מה הייתם? הרכב שעליו היה אפשר להניח את הרע. אתם הייתם השליחים. איפה נקודת הבעיה? זה שבחרתם רע, שראיתם אותי מרחוק, וכבר אמרתם, הנה בעל החלומות על הזה בא. אבל המעשה עצמו של המכירה, הייתם שליחים. הייתם שליחים של הקדוש ברוך הוא למלא את רצונו יתברך, ואתם, מצד האמת, לא מצד מה שאני רואה בעין, אתם לא הזקתם לי בכלל. ניתן דוגמה. ראיתם פעם כשמנסים או מאלפים בעלי חיים, כך דוגמה כלב, אתה מאלף כלב, מאלף נמר, מאלף אריה, מה אתה עושה? אתה מחזיק מקל, נכון? ואתה עם מקל ככה נותן לו מכות, קלות. או בוא ניתן דוגמה יותר טובה. יש נחש, אתם רואים נחש, רוצים ללכוד אותו. אז יש מקל ארוך כזה, נכון? ונצאים ללכוד אותו עם המקל. את מי מקיש הנחש? את המקל. נו באמת. את מה הוא צריך להקיש? את היד שמחזיקה במקל. המקל לא עושה שום דבר מעצמו. הוא לא, או יופי. הבעלי החיים לא יודעים את זה, לא מבינים את זה, שהיד היא זו שמזיזה את המקל. אנחנו בעלי חיים. כלומר, המכה זה שמעביר את המכה, אבל המכה באה מהיד, דרך המכה. כן, אומר להם יוסף, אתם חשבתם עליי לרעה, שימו לב מה אמר להם יוסף. הוא לא אומר להם, אתם עשיתם לי רעה. אתם מה?
חשבתם.
המחשבה שלכם הייתה שלילית. ובגלל שהייתה שלילית, הקדוש ברוך הוא השתמש בכם. אבל כל זה היה להחיות עם רע. אז על מה יש לשמור תינה? ורבותיי, זה לא רק יוסף, זה גם אם חבר שלך פגע בך פיזית, כלכלית או נפשית, על מה אתה שומר לו תינה? הוא המקל. הוא המקל של הקדוש ברוך הוא. תבדוק מדוע הגעת לרגע. מדוע נשלח אליך המקל? כלומר, נקודת הבירור היא פנימית אצלך. אבל איך אנחנו תמיד אוהבים לעשות? להפנות את האשמה למי? נו? למי אנחנו אוהבים להפנות את האשמה?
מישהו
אחר. מישהו אחר. זהו, מה פתאום הוא עשה לי? זה לא מתיר לעשות. כי מי שמכה, גם הוא יוכה. גם הוא יענש. אבל מה אתה רוצה ממנו? תראה מה קורה בך. כי אתה הבאת על עצמך את הדבר הזה, אז אם כן יוסף, אתה רוצה יוסף בדיבת אמרה, אלא מי? כן, יש פה מהלך. זה לא שיוסף היה איש צדיק תמיד משה בועלים. אז יש פה מהלך, אתה פעלת, אתה עשית, הם פעלו, הם עשו, אבל כל זה היה בתהליך מכוון מאת הקדוש ברוך הוא. כלומר, מי שמחדד בתוכו, אצלו את האמונה הזו, בידיעה ברורה, שאין דבר רע בא מאדם על רעהו, מאיש על אשתו, מאדם לחברו, ואדם לא יכול להזיק לחברו, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא גזר שכך יהיה. מי שחי מתוך תפיסה כזו באמת, רבותיי, הפתרון לכל המשברים שבעולם. נמצא כאן. כל הקשיים, כל המשברים, בכל מובן שלא יהיה, נמצא בתפיסה היסודית הזו. כל מה שקורה לי זה בגללי. ועם כל מה שקורה לי בגללי, אם אני לא משפר, השולחים לי שליחים להזכיר לי, להכאיב לי, שאני אתעורר מהתרדמת, כי אני לא נושם באופן עצמוני, אני מונשם על ידי המלאכותיות של החיים. אני באמת לא עצמאי, אני לחוד, אני שבוי בקונספציות, בתפיסות שקריות, ואני נוטה להאשים את כל העולם, רק לא את מי שצריך. ובמילה אין פתרון. וכבר דיברנו על זה. ומי שהיה פעם אצל פסיכולוג יודע שהדבר המרכזי שעושה פסיכולוג זה לשאול את השאלות שאתה לא רוצה לשאול את עצמך. זה הכל, הוא מחזיר את זה עליך בחזרה. אבל אתה משלם לו על זה. יכולת לעשות את זה בחינם. כלומר, הפתרון תמיד יהיה באדם ובתוך האדם. ומתוכו ומכוחו יהיה פתרון לכל הבעיות שיש. אבל איך אנחנו אומרים? אנחנו לא אוהבים את זה. ממש לא אוהבים את זה. כי יותר לא אכלנו להאשים את כל מה שרק אפשר, חוץ מאת עצמנו, כי זה לקיחת אחריות. והחוסר, ההסכמה, הרצון לקחת אחריות על חיינו, היא משמעותית מאוד. לכן סיפור מכירת יוסף כתוב בתורה בהרחבה גדולה. כדי שנבין מה התוצאה של אי לקיחת אחריות. מה התוצאה שיכולה להביא תפיסות, אמירות, גישות לא בדוקות. כי ידוע, מאמרם רבותינו זיכרונם לברכה, שמה שאמר יוסף, אכן זה מה שהוא ראה. אבל הוא לא פנה אליך ושאל, מדוע אתם אוכלים עבר מן החי? אם היה שואל, היו אומרים לו, עדיין תורה לא ניתנה, ונענו בדבר הזה כבני נוח, ומותר לנו. הוא לא שאל, הוא לא ברר. הוא הולך להגיד לאבא. לא מבררים דברים, לא יורדים לשורש, לא מנסים לבדוק, אלא מגיבים ספונטנית. והתגובות הספונטניות בדרך כלל, למעט במצבי חירום, שאדם צריך להציל את עצמו, שאדם צריך להיות מאוד ספונטני, גם שם צריך מעט התבוננות. האדם אסור לו להיות ספונטני, האדם צריך להיות חושב, בוחן, בודק, מברר. ספונטניות שייכת לבעלי חיים. להישרדות. לא היום יום. לכן זה צריך לבוא מתוך נקודת תובנה שאנחנו בני אדם וכל מה שעובר עלינו זה מעט הקדוש ברוך הוא, כמובן, בגללנו. אני רוצה שנתקדם עוד שלב וניקח עוד דוגמה. אנחנו למדנו את זה לפני שנה או שנתיים, שנה שעברה אולי. את אותו סיפור שהיה לדוד המלך עם שימי בן גירה, אתם זוכרים? ספר שמואל ב', סתכלו מקום מספר 3. כאשר דוד המלך מתמודד עם מצבי מצוקה קשים בתוך הבית, בבריחה להציל את נפשו, הוא פוגש בדרך את שימי בן גירה מבחורים, היה משפחתו של שאול. ומשפחת שאול מבנימין היה לה חשבון בנפש עם דוד שמלך אחרי שאול ולא נתן לאבנר, לא סליחה, לא לאבנר, ליהונתן, למלוך, אבל כבר אי אפשר, הוא נהרג בגלבוע. אז מישהו אחר מבית שאול, הם חשו בתחושתם הנורמלית, שדוד לקח את המלוכה בכוח הזרוע, בכוח הנביא, אבל הם לא היו שלמים עם זה. ותסתכלו מה קורה במקום מספר 3, כאשר הובא המלך דוד עד בחורים, שם של מקום. והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גרה, יצא יצור ומקלל, ויסקל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד וכל העם וכל הגברים מימינו ומשמאלו. אתם מבינים את המעמד המביך, המשפיל, כאשר עומד אדם וזורק אבנים על המלך ומקלל אותו, ומשמר הכבוד או משמר ההצלה מקיף את המלך דוד וכולם חוטפים אבנים וכללות. אני מרגיש שכל חמום מוח מקומי היה כבר מזמן נותן הוראה להפוך את שמעי בן גרה לזיכרונו לברכה. לפחות. לפחות, אם לא לפשוט את עורו בעודו חי. יש גם כאלה. תראו מה קורה במקום מספר 4. אדם שמאוד קרוב לעניין, אולי מנקודת האמת, של כבוד מלכות. אבל במקום מספר 4, ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? הוא כבר נחשב מת. זה מורה במלכות, הוא כבר מת. הוא גזר את דינו. אברנה ואסירה את ראשו. שימו לב, תגובתו של דוד המלך למעמד המביך הזה שנוגע אליו באופן אישי. כשהוא במצוקה, הוא בורח מביתו ובנו רודף אחריו להרוג אותו. מה שנקרא, איפה הראש שלו, הוא חביבי צריך להיות בשיא הלחץ. אומר דוד המלך, מה לי ולכם בני צרויה? כי זה לא המפגש הראשון עם דעות ועיצות קיצוניות של משפחתו של דוד, צרויה אחותו, אלה האחיינים שלו, יואב, אבישי. ושימו לב למשפט הבא, וכי השם אמר לו כלל את דוד, ומי אמר מדוע עשית כן? מה אתם רוצים ממנו? הוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לקלל ולזרוק אבנים. יש פה מישהו שיכול לתת הערות לקדוש ברוך הוא?
לא.
מה אתם עושים?
הקדוש ברוך הוא שלח אותי
לך. לא, הוא שלח אותו לעשות את זה עכשיו. יש סיבה. נכון, שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. אבל האיסורים הללו הם איסורים שהקדוש ברוך הוא מיישם אותי להוכיח אותי ואת אשר יאהב השם יוכיח. אז כל התירוצים, כן, אבל זה אומר שאין לך ביטחון בהשם, שהכל בהשגחה. זה לא אומר שאם פגעת בי אני לא אוכל לתבוע ממך את היזק הממון או כל נזק אחרי שקרה לי, אפילו ללכת לפסיכולוג, זה משהו אחר. אבל התובנה שהוא שליח מאת השם צריכה להיות חד משמעית ברורה. גם יוסף אומר, אתם חשבתם עליי לרעה, זה נכון, אבל כל המהלך אתם המקל בידו של הקדוש ברוך הוא. לאחיות אמרם. המעניין הוא שזה לא רק בא מתוך הפסוקים בתורה אצל יוסף, בשמואל אצל דוד, זה גם מופיע בגמרא. והסיפורים הללו צריכים לאחד אותנו סביב התובנה הזו. ואני לא מתכוון לומר כל מן דרחמנה עביד לטב עביד או הכל לטובה. לא, זאת לא כוונתי, ומישהו חשב כך, הוא טועה בכוונתי. אלא היכולת להבין שהרע הזה שאני עובר עכשיו היא לטובתי ובגללי. לא יודע, אני לא מרגיש טוב עם זה. נכון, זה לא דומה הכל לטובה. הכל לטובה זה כאילו טוב. אני מקווה, לא מעיר הערות לאף אחד. לא. אני אומר לך שאתה עשית לי רע ואני לא מקבל את זה, אבל אני יודע שאני לא מולך, אני מול השם. זה דומה, ולא. כי להגיד הכל לטובה, או כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, זה סוג של השלמה עם המציאות העכשווית, הכואבת. טוב, אני מקבל עליי, כי הכל עושים לטובה. זה אומר שטוב, אני מקבל את זה באהבה. פה אני לא חייב לאהוב את זה. לא חייב לאהוב את זה. אבל אני יודע שזה בא מידו יתברך. ולא לחינם. אם כן, בואו נראה מה אומרת הגמרא במסכת ברכות. בדף ל"ג עמוד א', אני תרגמתי לכם מהמקור בערבית לעברית, מעשה במקום אחד שהיה ערוד והיה מזיק את הבריות, היה איזה בעל חיים מזיק, ובאו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא. סיפור מוכר, ידוע. אמר להם, הראו לי את חורו. איפה הוא מסתתר? הראו לו. הראו את חורו. נתן עקבו על פי החור, יצא בנשכו, ומת אותו ערוד. נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש, אמר להם, ראו בניי, אין ערוד ממית, אלא החטא ממית. באותה שעה אמרו, אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא. הסיפור הוא סיפור יפה, מלא חיוך. אבל אני לא מבין. אני רוצה לשאול. אתם יודעים, אני תוהה. רבי חנינא בן דוסא שואל איפה החור של אותו מזיק, וכתוב שהוא נתן את עקבו על פי החור, הוריד את הנעל, הסנדל, שם את העקב שלו בתוך החור כדי לסלום לו את החור, ואז הוא יוצא ומקיש אותו בעקב. חשבתי על זה, ואולי בהשפעת ספר בראשית, אתמול שהכנתי את השיעור, אמרתי, רגע, רגע, העקב הזה מוכר לי. כשיעקב אבינו נלחם בשרו של עשיו, כתוב, ויגע בירחו, בדק עקף ירחו. יעקב נקרא יעקב כי לשון עקב, מלשון לעקב. ויעקבני זה פעמיים. אתם יודעים מה זה העקב הזה? העקב הזה זה כל הדברים שאנחנו למעשה יודעים אותם, מכירים אותם ודשים אותם בעקב. אנחנו מאמינים שהכל מאיתו יתברך, כן, איפה זה נמצא? מתחת לנעל בעקב. אנחנו יכולים לתת הסברים ותירוצים ומה לא, במקום להתכופף, להוציא מהעקב את האמירה, הכל מאיתו יתברך. אנחנו פשוט דורכים על התפיסה הזו, על האמונה הזו, שהכל מוכוון, והרבה שלוחים למקום, כי אנחנו, אבונותינו היתו אלה. ואנחנו לא לוקחים אחריות, כי אם האדם לוקח אחריות ועושה תשובה ומתקן את צעדיו, אין מי שנוקף אצבע מלמטה כנגדו. נקיפת האצבע כנגד האדם באה כדי להזכיר לו שאת היסוד הבסיסי הזה שאין דבר בעולם שזז בלי רשותו של הקדוש ברוך הוא, הן לטוב והן למוטב, לא נמצא בפרונט, הוא נמצא בעקב. וזה מה שרבי חנינא בן דוסא מראה להם. הוא שם את העקב, הוא יכול היה לשים את היד, יכול היה לשים משהו אחר, מכסה, משהו. תעקב. וזה מה שמעקב אותנו מלהאמין בהשם באופן מוחלט וברור, למרות שאנחנו יודעים שזה כך. זה מה שמעקב אותנו. אם אנחנו מדברים על זה, אני רוצה ללכת עוד שלב. תסתכלו בבקשה במקום מספר 6. התפיסה הזו של האחים, שנמצאים עכשיו במציאות שבה יעקב אבינו הלך לעולמו והם נמצאים לבד מול יוסף, וזה מעורר בהם את החשיבה שיוסף עכשיו יעבור לפאזה אחרת. בואו נסתכל בפנים. ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, מקום מספר 6, ויאמרו לו יסתמנו יוסף והשם ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. החשיבה הזו מביאה אותם ליצור מהלך בעייתי בפני עצמו, והבעייתיות נובעת מחשיבה שלילית. וראו גם ראו את לשונם במקום מספר 7, ויצבו אל יוסף למו, אביך ציווה לפני מותו לאמור. ואני מתפלא על הפסוק הזה, פלא גדול, אחרי יוסף, שהיו רגילים להיות קרובים אל מלך מצרים בפועל, שישבו בארץ גוש, ועינו של יוסף על אביהם ועליהם, לדאוג להם, לפנק אותם, לכל מה שהם צריכים, לחם לפי עטף, כמו שכתוב. תראו מה הם עושים, הם שולחים לו איזו בקשה להיפגש, מה אתם אומרים? בפרוש ויצבו ליוסף. טוב, קשה? בואו נראה, תמשיכו לפסוק הבא. כה תאמרו ליוסף. מזכיר לכם משהו. כה תאמרו לאדוני לעשיו. שליחים, הם לא נפגשים איתו, הם לא מבררים איתו ישירות, הם שולחים שליחים. מזכיר לנו פסוק אחר, תחילה לכל המסע הארוך הזה. ויראו אותו מרחוק ולא יכלו דברו לשלום. תפסו מרחק, שולחים נציגים. כה תאמרו ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, ואתה שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך. שם מובן, ויבק יוסף בדברם אליו, מי? השליחים. ואל תראו מה קורה. וילכו גם אחיו ויתלו לפניו ויאמרו, הננו לך לעבדים. תחילת המשבר. תחילת המשבר נובע ממה? מחשיבה שלילית. לו יסתמנו יוסף. על מה אתם מבססים את החשיבה הזו? הרי יוסף כבר אמר לכם, התחת אלוהים אני. נו באמת, איפה אתם נמצאים? אני לא כלום בעניין. אתם המקל. אני מודע למהלך. אתם יודעים מה עושה לנו חשיבה שלילית? רבותיי, מחר בעלות השחר, בסביבות 5:14 דקות, תלוי במקומות, שינויים לא גדולים, מתחיל צום עשרה בטבת. ובידוע מה שקם במדינת ישראל נקבע היום הזה כיום הזיכרון, יום התפילה, יום הקדיש הכללי, לאחינו בני ישראל שנרצחו על היותם יהודים, על ידי הצוררים הנאצים ועוזריהם, ימח שמם וזכרם. ובתלמוד ובמדרשים אפשר לומר שיש קשר ישיר בין מכירת יוסף לעשרה הרוגי מלכות, והסיפור ידוע ומפורסם ומתבסס על אותו פיוט שנכתב, שנאמר בכל העדות, רוב העדות היום בישראל כבר הכניסו את זה לתפילות יום הכיפורים, גם בסדר העבודה, לפני או אחרי. וקיסר רומי אומר לאותם עשרה קדושים עליונים שהובאו ונלכדו, אמרו לפניו, שאלה לי עליכם בהלכה. גונב איש ומחרו, כוונה מישראל, מה דינו? אומרים לו, התורה כתוב, מות יומת. ממשיך בעל הפיוט ואומר, לפי המדרשים, מה דין אם כן? אתם חייבים מיתה. על מה? על מכירת יוסף, שאחד מכרו אותו, אתם זוכרים, מבינים כמה שנים חלפו? אלפים, מאות שנים. וממשיך הקיסר ואומר, ואם הם היו בחיים אותם עשרה אחים שמכרו, הייתי איתן אותם. אבל הם כבר נפטרו מזמן, אז אתם תשלמו. וזה דבר פלא. לא, עכשיו, נכן, מכירים, כולם, אומר רבנו הארי, אלה גלגולי נשמות של השבטים שהתעברו אותם עשרה, ולכן דנים אותם. לא ניכנס לזה, אני רוצה ללכת על פי הפשט. באותו פיוט נאמר שישראל כהן גדול עושה מה שעושה, והוא עולה עם נשמתו למרום. הוא רוצה לברר מה זה הדבר הזה. מה זו הגזרה הזו? מובן שהמלאך גבריאל אומר לו, בני, חי נפשך, שכך שמעתי מאחורי הפרגוד שעשרה חכמי ישראל נמסרו להריגה בידי מלכות האישה. רבי ישמעאל כהן גדול שאל אותו, למה? סליחה, למה? אמר לו המלאך גבריאל, על מכירת יוסף שמכרו אחיו, עכשיו תשימו לב, שמידת הדין מקטרקת בכל יום. הרי השבטים שמכרו את יוסף, ולא פרעת עדיין מהם ומזרעם. לכן נגזרה הגזרה. זה מדרש מאוד מוקשי. ובאמת, יש כמה שאלות שניתן לשאול. שאלה ראשונה, מדוע אחי יוסף התחייבו בעונש כל כך חמור של מיתה? עוד לא הייתה תורה. עוד לא נאמר הפסוק הזה לעם ישראל, הגונב איש ומחרו ויתעמר בו. עוד לא. דבר שני, למה עשרה הרוגי מלכות ממלאים את העונש של אחי יוסף? והדיפ שט. ומה הקשר בין החטא לעונש? אלה שלושת שלוש, ארבע שאלות, יש עוד שאלה שאני ככה עכשיו לא מתעסק איתה. שאלות מתוך הסיפור הזה, ואיך זה קשור להצלחה בטבת בכלל? רבותיי, נחזור בבקשה לדפי המקורות. במקום מספר 8, לאחר שהאחים שהולכים משלחים ומתייצבים ומבקשים סליחה מיוסף, בואו נראה מה תגובה של יוסף. אומר יוסף, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוהים אני. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה, לחיות אמרה ועתה. שימו לב למילה, ועתה לשון עכשיו ועתה אל תיראו. אנוכי אכלכל אתכם ואתפכם ואינחם אותם וידבר על ליבם, אומר רבנו בחיה. בפירושו על התורה, היה לפני כ-600 שנה בערך, אולי אפילו אני טועה, 400? לא, 600. זה לא אותו רבנו בחיה שכתב את חובת הלבבות. הוא אחד מהראשונים, הוא אחריו. כותב רבנו בחיה, והנה אחד ביקשו ממנו מחילה. כתוב סענה, סענה, לחטא, פשע. תסתכלו במקור 8 ותראו לי שיוסף אומר להם סלחתי. תחפשו בכל פרשת ויחי, תראו מקום אחד שיוסף אומר להם מחלתי. אומר רבנו בחיה, אומר אין. אומר רבנו בחיה, אם כן, אף על פי שהזכיר הכתוב וינחם אותם וידבר על ליבם, כתוב סלחתי לו, אמר כתוב מחלתי. ואם כן, מתו בעונשם בלא מחילת יוסף. ואפשר להתכפר עוונם רק במחילתו. ועל כן הוא צריך העונש להיות כמוס וחתום, להיפקד אחר זמן בעניין הצרה, הוא גם מלכות. פי הפלאות. רבנו בחיה אומר, נכון שיוסף לא מתנכר להם ולא מחזיר להם ולא כלום, אבל הוא לא סולח להם. רגע, לא הבנתי. עכשיו אתה מתבולבל. בתחילה משמע לכאורה שיוצא ואומר להם, תשמעו, זה הכל רצון השם. אתם המקל. פה אומר רבנו בחיה, סליחה, יוסף לא סולח, לא מקבל את בקשתם לסלוח להם. וזה המקור לחיוב העונש של עשרה עובדי מלכות. רבי חיים פלאג'י, בשו"ת חיים ביד, הוא לא מבין את דבריו של רבנו בחיה. תראו מה הוא כותב, מקור מספר 10. אומר רבי חיים פלאג'י, כי מאחר שמצינו באחי יוסף, ויפלו לפניו, ויבק יוסף, וינחם אותם, וידבר על ליבם, נראה, כי נתרצה להם רצוי גמור. ואם כן, איך ייתכן לומר שלא היה בדבר מחילה בפירוש? גם בזוהר החדש אמרו, כי מחילת יוסף לאחיו, אבי המחילה הגמורה. אז הוא לא מבין את רבנו בחיה. למה אתה אומר רבנו בחיה שהוא לא מחל להם? אבל שימו לב, אז הוא עונה, וזו תשובה לא פשוטה עבורנו. ומתוך זה גם לשואה הארורה. אומר רבי חיים פלאג'י, עם כל זה, כלומר למרות שיוסף מחל להם, נענשו כדין וכהלכה, שהרי כבר ביארנו בדברי הרמב״ם. טוב, לא הבנתי את ההמשך. כלומר, רבי חיים פלאג'י אומר שהסיבה לחיובם הוא מצד הדין, כי הרמב״ם סובר שעבירות שבין אדם לחברו שעוברים באותו איסור עליו של לא לגנוב אדם, כי יגנוב איש בני ישראל ומחרו ויתאמר בו, זה איסור עם לב. אז למרות שהחבר מחל, הוא יכול למחול רק על הצד שלו. איך הוא יכול לעבור על זה שהם עברו עליו מן התורה? זה רק קודש ברוך הוא יכול. אי אפשר למחול, זה לא החלק שלך. כלומר, למרות שיוסף מוחל לאחיו על מכירתו, הוא לא יכול למחול על הדין של מות יומת, כי זו גזירה דאורייתא. האדמו"ר מצאנז, רבי יקותיאל יהודה אלברשטיין, יש לו שו"ת שנקרא דברי יציב, והוא מקשה על רבנו בחיה גם. ותכף זה צריך להיות במקום מספר 11. וכך אומר האדמו"ר מצאנז, ודבר פלא ראיתי ברבנו בחיה, שהרי אין צריך לבקש יותר משלוש פעמים, ומה יכנו לעשות עוד? תחזרו בחזרה לפסוק במקום מספר 8, סליחה, במקום מספר 7, ובואו נספור. כותבו ליוסף, אנא סנה, פשע אחיך, אחד, וחטאתם כי רבה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדת פעם שנייה. ואחר כך, ויחוג המחר ויפלו לפניו, ואמרו ללך על העבדים, מה אתה רוצה? שלוש פעמים הם מתחננים, מבקשים סליחה, כמה צריך לבקש? שלוש פעמים. אז גמרנו, הם עשו את שלהם. לכן ממשיך האדמו"ר מצאנז ואומר שמוזר. למה רבנו בחיה כותב שבשביל זה הם נענשים כי הוא לא סלח להם? בואו נראה הלאה. ויש לומר בדברי רבנו בחיה דיוסף והשבטים לשיטתם סברו שדינם כישראל, ואז מספיק שלוש פעמים לבקש סליחה וזהו. אם הוא לא עונה, זה בחול. אבל יוסף סובר שדינם כבני נוח. שימו לב, איזה דבר מדהים, אומר אדמו"ר מצאנז. זה שורש המחלוקת בין יוסף לאחיו לפני המכירה. ויוצא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, הוא חשבם כבני ישראל, והם חשבו את עצמם כבני נוח, ופה זה מתהפך. פה זה הפוך, פילי פלאות. יוסף אומר להם, מה זה? איך אתם אוכלים איבר מן החי? הרי אנחנו בני יעקב, בני ישראל, ואסור לנו. ופה הם אומרים שם, אנחנו בני נוח, עוד לא קיבלנו תורה מסיני, ופה פתאום הם הופכים ואומרים, אנחנו סביקנו שלוש פעמים. רגע, זה כבר מדין ישראל. יוסף אומר, לא, אתם אמרתם מה, שאתם בני נוח? בסדר, בוא נבדוק, הפי בני נוח. והפי בני נוח אומר, האדמו"ר מצאנז, כן? אומר, ולכן יוסף לשיטתו לא מחל להם, כיוון שלא שייך מחילה בבני נוח. אם כן, שפיר ילפין על מיניים שלוש פעמים, שהרי לשיטתם ביקשו מחילה, וכך הוא מתרץ את הקושייה למעשה של רבי חיים פלאג'י על רבנו בחיה. בשורה התחתונה יוצא שיוסף למרות הכל לא מחל להם מחילה גמורה, למרות שבזוהר מופיע שכן, משמע מזה. ולא הועיל בקשת המחילה שלהם. אתם יודעים למה? לבקשת המחילה יש שני חלקים, בינם לבינו, והחלק של האיסור מהתורה, שזה בינם לקודש ברוך הוא, שעל זה יוסף לא יכול למחול. על מנת לסגור את העניין הזה, אנחנו מבינים שיש פה שלוש גישות. שיטת רבנו בחיה, שיוסף לא מחל לאחים ולכן הם נענשו. רבי חיים פלאג'י כותב שכן מחל, אך הם נענשו מצד הדין, שגונב אישו מחרו מות יומן. והאדמו"ר מצאנז אומר, זה לא משנה אם יוסף מחל, לא מחל, הרי הם נחשבים כבני נוח, ובני נוח אין לגבם מחילה. בצום עשירי בטבת שאנחנו נצום מחר, עיקר הצום התחיל בעניין של המצור על ירושלים, חורבן בית המקדש. כמובן שהרבנות הראשית לישראל צירפה את יום הקדיש הכללי. רבותיי, חלק מחורבן בית המקדש היה גם 10 הרוגי מלכות. אנחנו צריכים ביום הזה להתבונן על מה שדיברנו היום. נכון, הרבה שלוחים למקום, ואין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. והכל בהשגחה מכוונת ומדויקת. אבל זה לא בדיוק אצלנו נמצא בראש. אנחנו מאמינים שזה כך, אבל אנחנו לא מאמינים במציאות שזה כך. אנחנו לא לוקחים אחריות על עצמנו. אנחנו לא לוקחים אחריות על ההחלטות שלנו. אנחנו לא לוקחים אחריות, אלא נוטים להאשים, ובלבד שלא נודה שאנחנו לא בסדר. אנחנו דשים את זה בעקב של הרגל. אנחנו יודעים לחיים לעבור כאילו אין השגחה. וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה כאוות נפשו, ולא היא. המחשבות השליליות שלנו מובילות אותנו למחוזות לא נעימים, למחוזות שפוגעים בנו הכי הרבה. וכמובן, כמו שלמדנו בשיעור בנושא הבחירה החופשית, גז המשפיע על הסביבה שלנו. לכן, מחר, בתוך תהליך הצום והתענית, בזמן שבו ניתן לארגן את המערכת מחדש. לא אוכלים, לא שותים, כל החיים לרגע משתנים. עד במקום להיות עסוקים בדברים המרחיקים את הצום, צריך להעמיק מחשבה על עצמך, להתבונן אילו מצוות אתה דש בעקב, את האמונה שלך, את התובנה בכל מה שקשור בין איש לחברו, בין אדם לרעו, כי יש בזה שני צדדים, הצד הנזקי שיש לו תשלום, והצד של היישום מדאורייתא, שאז שולחים לך מקלות כדי להכות בך ולהבין שהחורבן נבע גם ובעיקר משנאת החינם, שהדוגמה הגדולה הנפוצה בעם ישראל הייתה מכירת יוסף. צריכים להבין שהאמירה שהחורבן נבע משנאת חינם, הוא הבגדה שיבנה באהבת חינם, זאת לא אמירה שהיא מתאימה בחרוז ויפה לאיזה אלון שבת או איזה סטיקר, או פלייר, או איך הוא מדעות, מדבקה. לא. זו צריכה להיות מציאות חיים. המושג אהבת חינם היא באמת, באמת, יש לה יסוד. שנאת חינם, אני לא מבין מה זה. אני חושב שאין דבר כזה. כי כבר אמרנו, אני לא מכיר בן אדם שקם בבוקר, מדפדף באנשי הקשר שלו בנייד, אומר, טוב, את מי אני אשנא היום? אין דבר כזה. זה חינם. כל אחד יש לו כאילו סיבות למה הוא לא סובב מישהו אחר. למה זה? כי שכחת שהוא המקל. לכן שנאת חינם אני לא מבין מה היא. אני מבין מה זה לא להאמין שהכל בהשגחה. לכן צריך לעבוד באהבת חינם, שזה כן ברור. זה כן פשוט. אני אוהב. לא משנה מי זה, אני אוהב אותו. אני אעשה לו טוב, אני רק אעשה לו טוב. בין אם אני מכיר אותו, בין אם לא, בין אם הוא עשה בשבילי, בין אם לא עשה בשבילי. עכשיו תבחר לך מי שאתה רוצה, תמיד יהיה, זה בסדר גמור. תפתח בה, שקשר תבחר היום איתו. זה מה שיבנה את המנוש. את הדברים האלה הם לא חושבים עליהם. אם לא יושבים הם מתבוננים בהם, הם לא יבואו. הם יהיו בעקב. ואז אוי לו לאדם שפגש אותו ערוד. שם הוא ייתן את הביס, שם הוא יקיש והאדם ימות. זה לא דבר פעל מוות פיזי בלבד. על המוות הנפשי, על כוחות הנפש, שמפעילים לעצות וכעון וחידלון. עשרה בטבת, זה יום שבו האדם יוצא, אמור לצאת, בהתבוננות אמיתית, בתקווה, באמונה גדולה, שהכל מאיתו יתברך, וכמו שהקדש ברוך הוא, הוביל מעלה להחרבת המקדש בשל מעשינו ומעשי אבותינו, כך בזכות מעשינו ומעשי אבותינו, ייבנה המקדש במהרה בימינו. שבת שלום ובשורות טובות, ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן ואמן.